יומא דף עין ד', מתחילים בעזרת השם, דף עין ג' עמוד ב', תחילת פרק שמיני. השבעה פרקים הראשונים של המסכת, מסכת יומא, עוסקים בדבר אחד, סדר העבודה של יום הכיפורים בבית המקדש. הפרק השמיני עוסק בשאר העניינים של יום הכיפורים, מה שנוגע גם בזמן שאין בית מקדש קיים. אומרת המשנה, הרי בתורה כתוב 5 פעמים לשון עינוי ביום הכיפורים, כמו תענו את נפשותיכם. דרשו חכמנו זיכרונם לברכה שצריך להתענות 5 עינויים. מה הם? אומרת המשנה, יום הכיפורים אסור העינוי הראשון באכילה ובשתייה, העינוי השני ברחיצה, אפילו לרחוץ את הידיים אסור, לרחוץ את הפנים, אם צריך ליטול ידיים נוטלים רק עד האצבעות, עד קשרי האצבעות. העינוי השלישי ובשיחה, אסור לסוך בשמן. העינוי הרביעי הוא בנעילת הסנדל, אסור לנעול נעליים מאור. העינוי החמישי הוא בתשמיש המיטה. לפי דעת התנא הראשון במשנה, ישנם 3 מקרים יוצאי דופן שיוצאים מהכלל של שאר האנשים. והמלך, הפסוק אומר בישעיהו, מלך ביופיו תחזנה עיניך. כותב רש"י, דרכו ושבחו להיות נאה. המלך צריך להיות נקי. הפנים שלו צריכות להיות רחוצות. לכן מותר לו לרחוץ את הפנים ביום הכיפורים. וכן, הכלה צריכה נוי, כותב רש"י, עד שתתחבב על בעלה. כמה זמן היא נקראת כלה? לא הכוונה שהיא התחתנה ביום הכיפורים כמובן, אלא אחרי כל 30 יום מהחתונה, מאחרי החתונה היא עדיין בשם כלה, ואם היא התחתנה תוך 30 יום ליום הכיפורים, מותר לה לרחוץ את פניה. ככה התנא הראשון במשנה סובר. וכן, מקרה שלישי שהוא יוצא דופן, חיה יולדת. יולדת שהיא תשושת כוח, וקשה לה הקור, הצינה. לכן מותר לה לנעול את הנעליים מאור, לפי דעת התנא הראשון במשנה, דברי רבי אליעזר. חכמים חולקים על כל ה3 מקרים האלה שיצאו מהכלל הרגיל. חכמים אוסרים גם מלך, גם כלה אסור להם לרחוץ את פניהם ביום הכיפורים, וגם יולדת אסור לה לנעול מנעלים מאור ביום הכיפורים. תורה אומרת שאדם שאוכל או שותה ביום הכיפורים במזיד חייב כרת. והנפש אשר לא תאונה, הפסוק עם החותם, ונחרטה הנפש ההיא מעמיה. קבלת עונש כרת. מה זה נקרא נפש אשר לא תאונה? כמה אם אדם אוכל או שותה זה כבר נחשב שהוא לא מתענה. לא כתוב כאן והנפש אשר תאכל. כשכתוב לשון אכילה, הכוונה גודל של כזית. אבל כאן כתוב לשון של עינוי. זה כמות אחרת, זה שיעור אחר. רגילים להשתמש עם השיעורים ביום הכיפורים. יש כאלה, שנזכה כולנו לבריאות, שקשה להם לצום ביום הכיפורים. אסור להם לצום ביום הכיפורים. אבל הם לא חייבים לאכול עד בלי די. הם יכולים לאכול כמות קטנה. לכן מתירים להם לאכול מה שנקרא שיעורים. מה זה שיעורים? אומרת כאן המשנה, האוכל ככותבת הגסה, כותבת זה תמר, גסה הכוונה גדולה. אדם שאוכל שיעור כמו תמרה גדולה, כמוה וכגרעינתה, לא שהוא אוכל גם את הגרעין, רק שהוא אוכל כמות כזאת כמו התמר והגרעין ביחד של התמר, אז הוא חייב כרת, כי זה נחשב שהוא לא מתענה. אם הוא אוכל רק כזית אחד, זה נקרא שהוא אכל, אבל הוא עדיין נחשב שהוא מתענה. כי זה לא עושה לו שום מישוב הדעת. אבל אם הוא כבר אכל שיעור כתמרה, אז זה כבר קצת מיישב את דעתו, וזה לא נחשב שהוא מתענה. אגב, צריך לדעת, יש את שני השיעורים המוכרים, כזית וכביצה. איפה משולב השיעור של ככותבת? זה ביניהם, זה פחות מכביצה, זה יותר מכזית. היום במידות זמננו, יש הרי את החילוק בין אשכנזים לספרדים. בדרך כלל, רוב האשכנזים במידות הולכים לפי מידת נפח. ומידות, ובני עדות המזרח שהולכים לפי פסקיו של הגאון רבי עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, הולכים לפי משקל. אז מה שמקובל היום, שלפי האשכנזים זה 30 סמ"ק, מחמירים שזה יהיה 30 סמ"ק, המידת נפח של ככותבת, ולפי בני עדות המזרח שהולכים לפי משקל, זה יוצא 30 גרם. שאם האדם צריך לאכול שיעורים, יכול לאכול פחות מהשיעור הזה. וכן, כמה זה שיעור של שתייה? כשאם אדם שותה, זה לא נחשב שהוא התענה. והשותה מלוא לוגמיו. בהמשך הגמרא תבאר בדיוק מה הכוונה מלוא לוגמיו. האם זה... מלוא לוגמיו באופן פשוט, זה הכוונה שהוא ממלא את פיו. במשקה, כמה שהפה שלו מתמלא, זה נקרא שיעור של מלוא לוגמיו. שאלה אם זה לצד אחד, שהוא ממלא לצד אחד ללחי אחת של, הפנים, של הפה שלו, או שזה שהוא ממלא ממש את כל הפה בשתי הלחיים. אבל בכל אופן, זה תלוי בכל בן אדם. יש בן אדם עם פה גדול יותר, יש אחד עם פה ילד שעם פה קטן יותר, בחור צעיר עם פה קטן יותר. אז מעיקר הדין זה באמת תלוי כל אחד לפי המילוא לוגמיו שלו. אבל באדם בינוני, זה יוצא גם כן, אם הולכים לפי מידת נפח, כמו רוב האשכנזים בדרך כלל, זה יוצא 40 cc, ואם הולכים לפי משקל, זה יוצא 40 גרם. זה בדרך כלל השיעור שמילוא לוגמיו של אדם בינוני. מה שמקובל היום לחלק, שיעורים, יש כאלה מחלקים כמו איגלויים כאלה של שיעורים. אז בדרך כלל ממלאים שם 37 מיליליטר, שזה בטוח פחות מכשיעור, בדרך כלל. לאדם רגיל, אם זה מדברים פה על ילד בגיל בר מצווה, או ילדה בגיל בת מצווה, ממש קטנים, יכול להיות שהם צריכים לשאול רב, אולי באמת הם צריכים להחמיר על עצמם בכמות מועטת יותר בשיעורים. יכול להיות שהם לא יוכלו לקחת את השיעורים שמחלקים לכולם, כי אצלם אולי מלוא לוגמיו זו כמות פחותה יותר. אבל אדם שאוכל כשיעורים או שותה כשיעור, חייב קראת. עכשיו לכן, בדרך כלל, אדם שהוא במצב שהוא חולה והוא לא יכול לצום, מתירים לו לאכול שיעורים, פחות מכשיעורים, קוראים לזה שיעורים, אבל האמת זה פחות מכשיעור. כשיעור אסור לאכול, מתירים להם לאכול פחות מכשיעור, כדי שגם אם הם יעברו על איסור תורה של אכילה ושתייה, גם אם אוכלים פחות זה נקרא איסור תורה, אבל לפחות שלא יהיו חייבים קראת. שינצלו מאיסור קראת, למרות שזה פיקוח נפש, עדיין משתדלים להחמיר כמה שיותר, כדי שלא ניכנס לספק, אולי הבן אדם הזה לא ממש בפיקוח נפש, לך תדע, אתה לא יכול 100% לדעת. לכן לא לוקחים סיכון, ואם האדם, הרופאים אומרים שהוא יכול לעבור את הצום, אם הוא רק יאכל פחות מכשיעור, לא מתירים לו לאכול יותר מכשיעור. אדם אוכל קצת תפוח, קצת לחם, קצת עוגה, כל אחד מהם אוכל פחות מככותבת. האם זה נקרא שהוא אכל יותר מכשיעור? אומרת המשנה כן. כל האוכלים מצטרפים לככותבת. וכן, אדם ששתה קצת יין, קצת מים, קצת מיץ, והכל היה פחות ממלוא לוגמיו, כל המשקיעים מצטרפים למלוא לוגמיו. זה ודאי שנחשב שהוא לא מתענה. אבל אם הוא אכל פחות מככותבת אוכל ופחות ממלוא לוגמיו שתייה, אבל ביחד, זה ככותבת, גם אוכל וגם השתייה, או ביחד זה מלוא לוגמיו, האוכל ושותה אין מצטרפים. כי אדם צריך לאכול כמות שמיישבת את ליבו, ולשתות כמות שמיישבת את ליבו. זה שהוא אכל קצת ושתה קצת, אפילו שמצטבר הוא אכל ושתה יחד בערך כמות, שאם הוא רק היה אוכל את הכמות הזאת, או רק שותה את הכמות הזאת, זה היה מיישב את ליבו, אבל אם זה שילוב של אוכל ושתייה, זה לא מיישב את ליבו, לכן הוא לא יהיה חייב כרת, כי זה לא נחשב שהוא לא התענה. אומרת הגמרא, במשנה למדנו, יום הכיפורים אסור באכילה ובשתייה. האמת, שאם אדם אוכל או שותה ביום הכיפורים כשיעור, ככותבת, מלוא לוגמיו, הוא חייב קראת אם זה במזיד. מקרה כזה, המשנה צריכה לכתוב, לא אסור. היה צריך להיות כתוב, האוכל ושותה ביום הכיפורים חייב, כי הרי אנוש קראת הוא. תרץ את הגמרא שני תירוצים. למה לא כתוב כאן חייב, אלא רק אסור. תירוץ ראשון, מדובר פה שהוא אכל פחות מכשיעור. הוא לא אכל שיעור ככותבת, הוא לא שתה מלוא לוגמיו, ולכן הוא באמת לא יהיה חייב כרת, זה רק אסור. אמר רב אילה, ואיתם היושמים שאמר את זה רב ירמיה, לא נצרכה אלא שאכל פחות מכשיעור. למשל, חצי שיעור. ואז הוא לא יהיה חייב, אבל זה אסור. האם זה אסור מהתורה או מדרבנן? הניחא, לפי דעתו של רבי יוחנן, למאן דאמר חצי שיעור אסור מן התורה. אז מובן שמשנה עוסקת באדם שאכל או שתה ביום הכיפורים פחות מכשיעור, ועל זה כתוב שזה אסור. אלא לפי דעתו של ריש לקיש, למאן דאמר חצי שיעור מותר מן התורה, זה רק אסור מדרבנן. אז אם כן, מה איכא למימר? למה כתוב כאן אסור? הרי זה לא אסור מהתורה. דאיתמר, תכף הגמרא תתרץ שזה אסור מדרבנן. אבל לפני כן, איפה המחלוקת אם חצי שיעור אסור מהתורה או אסור רק מדרבנן? איתמר, חצי שיעור, רבי יוחנן אמר אסור מן התורה, שאדם אוכל פחות מכשיעור למרות שהוא לא חייב, אבל זה אסור מהתורה. ריש לקיש אמר מותר מן התורה. אז הניחא לרבי יוחנן שסובר חצי שיעור אסור מהתורה, מובן למה כתוב כאן שיום הכיפורים אסור באכילה ובשתייה, כי מדובר פה בבן אדם שאוכל פחות מכשיעור, כי אם הוא היה אוכל כשיעור היה חייב, לא רק אסור. אלא לריש לקיש, שלפי דעתו חצי שיעור מותר מן התורה, מה איכא למימר? למה במשנה כתוב אסור? אם מדברים שהוא אכל פה כשיעור חייב, ואם פחות מכשיעור זה מותר מהתורה. עונה הגמרא, נכון, מהתורה זה מותר, אבל מודר יש לקי שאסור, אפילו פחות מכשיעור, אסור לאכול מדרבנן. אז לכן, אפשר לומר שהמשנה מדברת אדם שאוכל פחות מכשיעור, ולכן כתוב אסור, וזה לא הכוונה אסור מהתורה, אלא הכוונה אסור מדרבנן. כך באמת נשאר במסקנה, זה דעתו של ריש לקיש, שכשהתורה מקציבה שיעור, ואדם אוכל את השיעור הזה, הוא יהיה חייב מהתורה, אם אוכל פחות מהשיעור הזה, אמנם מהתורה זה מותר, אבל זה אסור מדרבנן, גם פחות מכשיעור. נמצא שכשהמשנה פותחת ואומרת, יום הכיפורים אסור באכילה ובשתייה. למה לא כתוב האוכל ושותה ביום הכיפורים חייב? כי הרי אדם שאוכל או שותה ביום הכיפורים חייב, הרי הוא חייב כרת. כי מדובר פה שהוא אוכל פחות מכשיעור. פחות מכשיעור, הוא לא יהיה חייב כרת. אבל בכל זאת זה אסור. לפי רבי יוחנן זה אסור מהתורה, ולפי ריש לקיש זה אסור מדרבנן. שואלת הגמרא, יא אחי, אם זה נכון שלפי ריש לקיש, שאדם אוכל פחות מכשיעור, מהתורה זה מותר, אבל בכל זאת זה אסור מדרבנן? אם כך נשאלת השאלה, אדם נשבע שבועה שהוא לא יאכל. הלך ואכל. חייב קורבן שבועה. לכפר על זה שהוא עבר על השבועה. צריך להביא קורבן חטאת. זה לא סתם קורבן חטאת שמביאים כבשה או עיזה, סעירה, אלא זה נקרא קורבן חטאת משודרגת. זה עולה ויורד, קורבן עולה ויורד. תלוי במצב הכלכלי של בעל הקורבן. אם הוא עשיר מביא או כבשה או סעירה, אם הוא עני מספיק שמביא זוג עופות, אם הוא עוד יותר עני יכול להביא מנחה, מסולת. מנחת חוטא. זה כשאדם עבר על שבועה שהוא נשבע. נשבע שלא יאכל ואכל. יש מקרים שאדם נשבע והשבועה שלו לא תופסת. אם הוא נשבע שהוא לא יעשה משהו שהתורה אוסרת בכל מקרה לעשות. הוא לא יאכל. בסוף מה הוא אכל? נבלות. מה זה נבלות? כל בעל חי, אפילו כשר, אם הוא מת לא על ידי שחיטה כשרה. טרפות שיש לו מום, אחד מהמומים שמוזכרים בפרק השלישי במסכת חולין, פרק אילו טרפות, שבשביל זה הוא עתיד למות. שקצים, רמסים, אז רש"י במסכת סנהדרין דף עין עמוד ב' לומד ששקצים זה עופות טמאים, ורמסים זה הכוונה שרומסים על הארץ. שורצים על הארץ, שרצים. אבל במקומות אחרים נראה שגם שקצים זה סוגי שרצים. בכל אופן, התורה בכל, אוסרת בכל מקרה לאכול את הנבלות, טרפות, שקצים ורמסים. אם אדם נשבע שלא יאכל והוא אכל אחד מאלה, אז אם הוא אכל כזית, שזה השיעור של האכילה, ודאי שהוא יהיה פטור מקורבן שבועה. כי השבועה בכלל לא חלה על אותם מאכלות אסורות. כשהוא נשבע שהוא לא יאכל, הוא לא התכוון שהוא לא יאכל מאכלות אסורות, כי את זה בכל מקרה אסור לו לאכול. מושבע ועומד מהר סיני כבר. אלא השבועה שלו חלה על דברים אחרים. שאלת השאלה, אם הוא יאכל פחות מכזית, מהמאכלות האסורות, שעל זה התורה לא אוסרת, לפי ריש לקיש, מה אנחנו היינו אומרים? בסדר, התורה לא אוסרת, אבל לפי ריש לקיש מדרבנן זה אסור, אז גם ככה השבועה לא חלה. פה אנחנו נראה עכשיו הוכחה שהשבועה כן תחול. לפי זה הגמרא תנסה להוכיח שלפי ריש לקיש, גם פחות מה שכתוב שפחות מכשיעור לא חייבים, וזה מותר, הכוונה שזה מותר אפילו מדרבנן. והראיה, שאם אדם נשבע שהוא לא יאכל ואכל פחות מכשיעור, הוא יהיה חייב על השבועה. די, אנחנו רואים מפה שהשבועה כן חלה. זאת אומרת, שהמאכלות האלה לא היו אסורים, כי הוא אכל פחות מכשיעור. אבל הגמרא דוחה את הקושייה הזאת, כי זה לא סותר. נכון שריש לקיש סובר שפחות מכשיעור, אם אדם אוכל, זה אסור מדרבנן. אבל בכל זאת השבועה חלה על זה, כי שבועה זה איסור מהתורה. איסור מהתורה, מבחינתו, דבר שאסור מדרבנן, זה לא נחשב איסור, לעומת איסור מהתורה. אז עד עכשיו, כשאדם אכל פחות מכשיעור, הוא רק יעבור על איסור מדרבנן, אבל אם הוא נשבע שהוא לא יאכל, והוא אכל את הכמות הזאת שפחות מכשיעור, אז הוא יהיה חייב מהתורה. אז יוצא אם כן, שהשבועה כן חלה כאן על השקצים והרמסים האלה, על הנבלות והטרפות. ולכן הוא יהיה חייב קורבן שבועה. זה מה שהגמרא דוחה, כמו שמיד נראה. נקרא את זה בפנים. אי הכי, אם זה נכון שאפילו ריש לקיש שסובר שפחות מכשיעור זה מותר, זה הכוונה רק מהתורה. אבל מדרבנן זה אסור. נשאלת השאלה, אם אדם נשבע שהוא לא יאכל, ובסוף הוא אכל נבלות, טרפות, שקצים ורמסים פחות מכשיעור, הוא הרי עבר על איסור מדרבנן, ואם כן השבועה לא נתפסת על איסור כזה, לכאורה, אז לא נחייב עלי קורבן שבועה. אם אדם עבר על השבועה הזאת ואכל, אבל הוא אכל שקצים או רמסים וכדומה, פחות מכשיעור, בכל זאת הוא לא יהיה חייב על קורבן שבועה, לא יהיה חייב קורבן על השבועה. למה? כי השבועה לא חלה, אפילו עוד פחות מהשיעור, כי זה אסור מדרבנן. למה תנן, למה משנה מסכת שבועות, מובא בדף חב ב' עמוד ב', כתוב שם, אדם שנשבע שבועה שלא אוכל. אם הוא עכשיו יאכל מאכלים מותרים, בשיעור של כזית, יהיה חייב קורבן. קורבן עולה ויורד. ופה מה הוא אכל? נבלות, וטרפות, שקצים, ורמסים. אז כאן כולם צריכים להודות שהוא יהיה פטור מקורבן שבועה. כי השבועה לא חלה על הדברים האלה. כאן הגמרא תביא שתי דעות, והגמרא תוקים שמדובר פה שהוא לא אכל שיעור שלם, אלא פחות מכשיעור. ולכן יש ויכוח האם הוא יהיה חייב או לא. לפי דעת התנא הראשון הוא יהיה חייב קורבן שבועה, ולפי רבי שמעון, רבי שמעון פותר. והגמרא הסבירה למה באמת יש ויכוח. ואבינן בה, הגמרא שמה בהמשך בדף חף ג' הקשתה, המה חייב? למה הוא חייב לפי תנא קמא קורבן שבועה? הרי הוא נשבע שהוא לא יאכל. אבל הוא לא נשבע שהוא לא יאכל נבלות וטרפות שקצים ורמסים, כי הוא לא יכול להישבע על זה, הוא מושבע ועומד על זה כבר מהר סיני הוא. והגמרא מבארת, שני הסברים שם מבואר. הסבר ראשון, רב ושמואל ורבי יוחנן דאמרי, הם תרצו, תירוץ ראשון, אתה יודע למה הוא יהיה חייב קורבן שבועה? כאן מדובר שהוא אכל כמות של שיעור שלם. אז איך חל עליו השבועה? כי מדובר פה שהוא נשבע לא סתם שלא אוכל, אלא בכולל דברים המותרים עם דברים האסורים. הוא נשבע שהוא לא יאכל בשר כשר ובשר נבלה, למשל. ויש כלל, בדרך כלל אנחנו אומרים, אין איסור חל על דבר שהוא כבר אסור, אין איסור חל על איסור. לכן לא אמור לחול השבועה, שזה דבר איסור, על נבלות וטרפות, שזה כבר ממילא דבר האסור. אבל יש מקרים שזה כן חל, לפי דעה אחת בכל אופן. אחד מהמקרים, דבר שנקרא איסור כולל. מה זה איסור כולל? שהאיסור החדש שבא לרבוץ כביכול על האיסור הקודם, על האיסור הישן, האיסור החדש כולל עוד דברים. האיסור הראשון עושה רק לאכול נאמר נבלה, אבל האיסור שבא עכשיו לחול, השבועה שהאדם נשבע, כוללת לא רק את הנבלה, אלא היא כוללת גם בשר כשר. הוא נשבע לא לאכול לא בשר כשר ולא בשר נבלה. אז האיסור עכשיו הוא גם על בשר כשר, אז הוא כולל כאן עוד משהו. במקרה כזה יש דעה סוברת שאיסור כן חל על איסור. וזה התירוץ של רב שמואל ורבי יוחנן. הסיבה למה, לפי תנא קמא, הבן אדם חייב, זה מכיוון שהוא נשבע פה איסור כולל. הוא נשבע פה שבועה, לא רק על הנבלה, אלא גם על דבר המותר, גם על בשר השחוטה. אז מתוך שהשבועה חלה על הבשר המותר באכילה, היא כבר חלה גם כן על הבשר שאסור באכילה. ואם הוא יאכל בשר נבלה, הוא יהיה חייב. לעומת זאת, רבי שמעון שפותר, כי הוא סובר גם שלא אומרים איסור כולל. אין איסור חל על איסור. השבועה לא יכולה לחול על נבלות טרפות שקצים ורמסים. זה תירוץ אחד, אבל לעיקר משבן את כל הגמרא הזאת בגלל התירוץ השני. וריש לקיש אמר, מדובר פה שהוא אכל נבלות, טרפות, שקצים ורמסים פחות מכזית. ועל זה אין חיוב מהתורה. ובשביל זה חל על זה שבועה. ולכן הוא יהיה חייב קורבן שבועה. איך הוא נשבע פחות מכשיעור? יש ויכוח, האם צריך מפורש להגיד שהוא נשבע שהוא לא יאכל אפילו פחות מכזית? או שכשאדם אומר שבועה שהוא לא יאכל, הכוונה לא יאכל כזית ולא יאכל פחות מכזית, ולפי זה הוא לא צריך לפרש. אז לכן הוא הולך לפי כל אחת מהדעות. אם אתה מוצא אלא במפרש חצי שיעור וליבא דרבנן, לפי רבנן במסכת שבועות דף י"ט עמוד ב', סתם אדם שנשבע שהוא לא יאכל, הכוונה שהוא לא יאכל כשיעור, כזית למשל. אין אכילה פחותה מכזית. אז בשביל שהוא יהיה חייב שהשבועה שלו תחול על פחות מכזית, הוא צריך להגיד מפורש שהוא נשבע שהוא לא יאכל אפילו פחות מכזית. או אפשר להעמיד בסתם, שהוא סתם נשבע שלא יאכל, וליבא דרבי עקיבא דאמר, אדם שנשבע סתם, הכוונה, אדם אוסר עצמו בכלשהו, הוא נשבע שלא יאכל אפילו פחות מכזית. סתם שבועה זה אפילו פחות מכזית, לכן לא צריך להגיד מפורש שהוא נשבע על חצי שיעור. אבל בכל אופן הרעיון, בתשובה של ריש לקיש, מה אתה שואל? למה אדם הזה חייב קורבן שבועה על זה שהוא נשבע שלא יאכל, והוא בסוף אכל נבלות וטרפות שקצים ורמסים? הרי הוא כבר היה אסור עליו לאכול את הבשר הזה. אז השבועה לא חלה. התשובה היא, מדובר פה שהוא נשבע שהוא גם לא יאכל פחות מהשיעור שאסור משום נבלות, טרפות, שקצים ורמסים. אז אם כן מצד חיוב מהתורה אין. אבל בכל זאת, עכשיו יש פה את השבועה שהוא נשבע, ולכן זה נהיה אסור עליו, והשבועה כן חלה. עכשיו נשאל את השאלה, לפי ריש לקיש, הרי גם פחות מכשיעור שזה לא, אין על זה איסור מהתורה, אבל יש על זה איסור מדרבנן. אז כשהוא נשבע שהוא לא יאכל, זה לא יכול לחול על נבלות טרפות שקצים ורמסים גם בפחות מכשיעור, כי גם הם כבר אסורים עליו. הם אסורים עליו אמנם מדרבנן, אבל הם גם כן אסורים עליו. אז הגמרא מתרצת. כמו שכבר אמרנו, שלפי ריש לקיש באמת, אפילו פחות מכשיעור אסור מדרבנן. אז אתה שואל אם כן, למה השבועה כן חלה על האיסור הזה? מכיוון ששבועה זה חיוב מהתורה, והאיסור של פחות מכשיעור זה רק מדרבנן. ואם כן, עכשיו כשהוא נשבע שהוא לא יאכל, אז אם כן, הוא בעצם נשבע, השבועה שהוא נשבע עכשיו גורמת שיהיה פה חיוב יותר חמור. כי עד עכשיו האיסור שלו לאכול נבלות, טרפות, שקצים ורמסים בפחות מכזית, זה היה רק אסור מדרבנן. בעקבות השבועה זה יהיה חיוב מהתורה. לכן במקרה כזה השבועה כן יכולה לחול, וזה עדיין לא אומר שפחות מכשיעור אין על זה איסור אפילו מדרבנן. יש על זה איסור מדרבנן, ובכל זאת חל על זה שבועה. אבל על זה הגמרא מקשה קושייה. הגמרא תתרץ את זה, את הקושייה הזאת. כאן אתה רוצה לומר שאם יש איסור מדרבנן, מצד שבועה מהתורה זה נחשב כאילו אין כאן איסור בכלל. ולכן, נכון שלאכול נבלות, טרפות, שקצים ורמסים פחות מכזית זה אסור מדרבנן, אבל מכיוון שמהתורה זה לא אסור, אז אם אדם נשבע שהוא לא יאכל והוא אכל פחות מכשיעור מאלה, הוא יהיה חייב על השבועה שלו. אז הגמרא, זה באמת המסקנה, אבל הגמרא מקשה על זה קושייה ומתרצת. הגמרא מקשה משבועה אחרת. אדם שנשבע שהוא לא יודע עדות. אדם, איזשהו אירוע, איזה לא עלינו תאונה, מחפשים עדים כדי לדעת מי השם, כדי שהוא שלם את הנזק. והיה בן אדם נוכח, אמרו לו, בוא תעיד, עדות. הוא אומר, לא כל כך שמתי לב מה היה. נו, מה לא שמת לב? ראינו שהסתכלת, הנה מצלמות הבטחה רואים שאתה הסתכלת. אומר, לא כל כך שמתי לב, אני ריחפתי. אמרו לו, תשבע שאתה לא יודע עדות. והוא נשבע שהוא לא יודע עדות. ובסוף הוא בא ואומר, נזכרתי, כן ראיתי. אני לא כל כך הייתי בטוח, לא משנה מה, בסוף הוא מודה שהוא כן יודע עדות. אדם כזה צריך להביא קורבן על זה שהוא נשבע לשקר שבועת העדות. גם כן, קורבן עולה ויורד, חטאת עולה ויורד. ולגבי השבועה הזאת, אנחנו מוצאים שאדם שמדרבנן פסול לעדות. מדרבנן הוא פסול לעדות, אדם כזה לא חייב להישבע שבועת העדות. אפילו שהוא רק מדרבנן פסול לעדות, לא חל עליו שבועה. אז לכן מקשה הגמרא, וחיתם, אם תרצה לתרץ לתירות שזה באמת בסופו של דבר נשאר, שמה? כיוון דאית ליתר מן התורה, מכיוון שמהתורה זה מותר, במקרה שלנו חצי שיעור, מהתורה מותר לפי דעת ריש לקיש, לכן ככה אל קורבן שבועה, לכן חל על זה שבועה, ואם אדם עבר על השבועה יהיה חייב קורבן שבועה, והתנן, הרי כתוב לעניין שבועת העדות, ששבועת העדות, הכוונה אדם שראו, יודעים שהוא אמור לדעת עדות, אומר לו בוא תעיד, והוא אומר אני לא יודע, משביעים אותו והוא נשבע לשקר שהוא לא יודע עדות, ובסוף מתברר שהוא כן יודע עדות, שהוא צריך להביא קורבן, עולה ויורד, אינה נוהגת אלא בראויים להעיד, אבל אחד שלא ראוי להעיד, לא משביעים אותו שבועת העדות, ואם הוא נשבע לשקר הוא לא יחייב קורבן, עולה ויורד. והבנן בא, הקשנו, הרי כתוב שם כבר בתחילת המשנה, שבועת העדות נוהגת רק באנשים, רק באנשים שהם לא קרובי משפחה, רק באלה שקשרים לעדות, רק בהם נוהגת שבועת העדות. אז למה צריך לכתוב עוד פעם שהיא ראויה רק באלה שראויים לעדות, שבועת העדות? למיעוטי מאי, מה באה פה המשנה למעט? רב פאפה אמר למיעוטי מלך. מלך זה לא מכבודו לבוא ולהעיד על דוכן העדים. אז הוא באמת לא צריך להישבע שבועת העדות אם הוא נשבע. אם הוא נשבע שהוא לא יודע עדות, בסוף התברר שהוא כן יודע, הוא לא משביעים אותו, בקיצור, לא משביעים אותו שבועת העדות, ואם הוא נשבע הוא לא חייב קורבן שבועה. רב אחא בר יעקב אמר, למיעוטי משחק בקובייה. לא סתם משחק בקובייה, אלא הכוונה אדם שמשחק עם הכסף, עושה הימורים בקובייה. שני אנשים, כל אחד מטיל סכום של כסף, ומושים מהקובייה, ואז מחליטים אם יצא בקובייה כך, אז אני מפסיד, אם יצא בקובייה כך, אז אתה מפסיד, שזה אימור, זה נקרא סמכתא. כל אחד בטוח שהוא הולך לזכות, אם הוא היה ב-100% בטוח שהוא לא יזכה, הוא לא היה נכנס למשחק הזה בכלל. לכן, מהתורה אדם כזה לא נקרא גזלן. אבל מדרבנן, אדם כזה לא ראוי להעיד. הוא נקרא גזלן מדרבנן. למה? כי בן אדם, כשהוא גם אם בסוף הפסיד והוא נותן את הכסף, הוא לא נותן זה בלב שלם. עכשיו, משחק בקוביה, אומר רבי אחא בר יעקב, לא חייב שבועת העדות. הרי בראייה של התורה, מבחינתה משחק בקוביה הרי ראוי להעיד. כי כל זה שהוא לא ראוי להעיד זה רק מדרבנן. למה שלא תחייב אותו שבועת העדות? הרי אתה אומר שבמקרה שהבן אדם הזה הוא אסור, זה רק מדרבנן, כן חלה שבועה מהתורה, כמו לגבי חצי שיעור שאמרנו ששבועה חלה בחצי שיעור. והמשחק בקובייה מדאורייתא מיחזי חזי ורבנן אותה דפסלו. הרי אדם שהוא עושה הימורים מהתורה הוא לא גזלן, כי מהתורה רק אדם שלוקח בכוח כסף מהשני נקרא גזלן. ורק רבנן אמרו שהוא נחשב גזלן, והם פסלו אותו לעדות, ובכל זאת לא כחילה לישבועה, ולא חלה עליו שבועת העדות. במה זה שונה? זאת אומרת, במילים קצרות, במה שונה? פחות מכשיעור, שרק מדרבנן זה אסור, שמאדם נשבע שלא יאכל והוא אכל פחות מכשיעור, חלה השבועה, כי מבחינת התורה זה לא נקרא בכלל שמאדם הזה אסור לו לאכול, פחות מכשיעור, ואתה אומר שהשבועה חלה, כי כל האיסור זה רק מדרבנן, לעומת, שבועת העדות, שאתה אומר שבאדם שפסו לעדות רק מדרבנן, לא חלה עליו שבועה מהתורה. תרץ את הגמרא, יש הבדל גדול. באמת זה נכון, כל המהלך שאמרנו וכל היסוד שאיתו אנחנו הולכים, שאם כל האיסור הוא רק מדרבנן, לגבי חצי שיעור שאנחנו עוסקים בו, חלה על זה שבועה מהתורה. הסיבה שלעניין שבועת העדות לא חלה שבועה במקרה של אדם פסול לעדות מדרבנן, שאני הטעם, שם זה שונה. שם יש משהו שונה, שם משהו מיוחד בעניין שבועת העדות. דאמר קרא, מי זה שחייב שבועת העדות? אם לא יגיד, מי שיכול לומר ולא אומר. והי, אותו אחד לא יכול לומר. לאו בר אגדה הוא כלל. אם הוא יבוא לבית דין ויגיד, אני רוצה להעיד. לא יקבלו את העדות שלו. בפועל הוא לא יכול להעיד. על אדם כזה התורה לא אומרת אם לא יגיד ונשא אבונו שהוא חייב קורבן שבועה, שבועת העדות. וזאת סיבה מאוד מאוד מיוחדת ושונה. במקרה הזה באמת שבועת העדות לא חלה. אבל בדרך כלל, דברים שהם רק מדרבנן חלה עליהם שבועה מהתורה. ולכן, לעניין פחות מכשיעור של נבלות, טרפות, שקצים ורמסים, שעשו את זה עשו מדרבנן. אם אדם יישבע שהוא לא יאכל, והוא אכל פחות מכשיעור, חלה השבועה, ולכן הוא יהיה חייב משום קורבן שבועה. קורבן עולה ויורד. למרות שזה באמת אסור מדרבנן, כמו שאמר יש לקיש. אם כמטורץ, שריש לקיש סובר שחצי שיעור אסור מדרבנן. ולכן כשכתוב במשנה, יום הכיפורים אסור באכילה ובשתייה, שריש לקיש הכוונה אסור מדרבנן. שואלת הגמרא, מאיפה בכלל מתחילה השאלה? מה זאת אומרת? אם אדם חייב קראת על זה שהוא אכל או שתה ביום הכיפורים, מה הבעיה שהמשנה תכתוב שזה אסור? וחולי אחד דתני אנוש קראת לא תנה אסור? מה, אם באדם חייב קראת, זאת אומרת, הוא עבר על משהו שהיה אסור, ולכן הוא חייב קראת, אז מה לא טוב בלשון של המשנה? יום הכיפורים אסור באכילה ובשתייה. גם אם זה חיוב קראת, מה הבעיה לכתוב לשון של אסור? והתניה, ברייתא, אף על פי שאמרו, אסור בכולם. יש חמישה עינויים, אכילה, שתייה, רחיצה, שיחה, נעילת הסנדל ותשמיש, שכל אלה הם עינויים שאסורים ביום הכיפורים. אבל אם אדם עובר על אחד מהעינויים, והוא לא מתענה בהם ביום הכיפורים, לא אמרו אנוש קראת. אם אדם סך את עצמו למשל בשמן ביום הכיפורים, הוא לא יהיה אנוש קראת. אלא רק על האוכל ושוטה ועושה מלאכה בלבד, רק אלה אנושים קראת. אתה עושה מלאכה זה עוד עניין, שתורה אומרת לא לעשות מלאכה ביום הכיפורים, שמי שעושה מלאכה חייב קראת. אבל למרות שאנחנו מדברים פה על חיוב קראת, איך הברייתא פותחת? אף על פי שאמרו אסור בכולם, לא אמרו אנוש קראת, אלא באכילה ושתייה ועשיית מלאכה. רגע, אז אם באמת באכילה ושתייה ועשיית מלאכה זה לא אסור, זה חייב קראת, למה אתה אומר אסור בכולם? תגיד, אף על פי שאמרו על אכילה ושתייה ומלאכה חייב קראת, ועל שיחה וכולי, אסור, לא חייב קראת, אלא באכילה ושתייה ועשיית מלאכה. אין פה מניע, אין פה דבר שמונע מהברייתא להשתמש בלשון אסור על דבר שהוא חייב קראת. תרץ את הגמרא אחי כאמר, בוא אני אברר לך את דברי הברייתא. כשאמרו אסור, לא אמרו אלא בכחצי שיעור. זאת אומרת, מה שכתוב, אף על פי שאמרו אסור בכולם, אכילה ושתייה הכוונה, למה אסור? כי מדובר פה על חצי שיעור באמת, על פחות מכשיעור. אבל כשיעור אנוש קראת. אם אדם אוכל כשיעור, ככותבת, או שותה כשיעור מלא לוגמיו, אנוש קראת. ואף על פי שאנוש קראת, זה רק על אוכל ושותה ועושה מלאכה. אין אנוש קראת אלא על שלושתם, אוכל ושותה ועושה מלאכה בלבד, אבל על שאר העינויים אם אדם עובר עליהם, זה רק אסור והוא לא יהיה חייב קראת. עד כאן תירצנו תירוץ אחד, כשהמשנה באה ואומרת, במקום האוכל ושותה ביום הכיפורים חייב, כי הוא חייב קראת, במקום זה המשנה אומרת, יום הכיפורים אסור באכילה ובשתייה, למה כתוב אסור? התירוץ הוא, שמדברים פה על אדם שאוכל פחות מכשיעור, ולכן זה רק אסור, לפי רבי יוחנן מהתורה, ולפי ריש לקיש מדרבנן. עכשיו, הגמרא מביאה תירוץ שני, והיא באה תימא, באמת, היה צריך לכתוב חייב, כי קטן איס אסור. מה שכתוב, יום הכיפורים אסור, זה השערה, זה על רחיצה, שיחה, נעילת הסנדל ותשמיש המיטה. והלשון איסור לא נאמר באמת על אכילה ושתייה. דתנו רבא ורב יוסף, בשאר ספרי דברי רב, הם למדו, הם שנו את זה בשאר הספרי דברי רב, מניין ליום הכיפורים שאסור, כתוב רק על העינויים הבאים. ברחיצה, בשיחה, בנעילת הסנדל ובתשמיש המיטה. לא נאמר לגבי אכילה ושתייה, ששם זה חיוב. תלמוד לומר, שבת שבתון הילחם ועיניתם את נפשותיכם. כתוב כאן שבתון, לשון שוות, שצריך להוסיף עינוי. לא רק אכילה ושתייה, שכתובים מפורש בפסוק, לא לאכוב, לא לשתות, אלא צריך להוסיף עוד עינויים. וזה הארבעה עינויים שהוספנו, רחיצה, שיחה, נעילת הסנדל ותשמיש. טוב, היה לנו פה חלק נכבד מאוד מהשיעור, הוויכוח רבי יוחנן וריש לקיש, על אדם שאוכל פחות מהשיעור שהתורה מחייבת עליו. האם זה אסור מהתורה, או שזה רק אסור מדרבנן? מביאה הגמרא, בוא נתבונן בגופם של דברים. גופה, חצי שיעור. כמו שאמרנו, דבריו של רש"י, זה לאו דווקא חצי. הכוונה אדם שאוכל פחות מכשיעור. רבי יוחנן אמר, אסור מן התורה. אמנם הוא לא חייב עונש, אבל זה אסור מן התורה. ריש לקיש אמר, מותר מן התורה. רבי יוחנן, למה הוא אמר שזה אסור מן התורה? כיוון שאם הוא יאכל עוד חצי שיעור, יוצא שהוא אכל איסור שלם. חזה להצטירופי. אז אם כן, איסור רק האכיל, בפועל הוא אכל דבר של איסור, אז הוא עובר על איסור. ריש לקיש אמר, מותר מן התורה. למה? כי התורה אומרת בכל המקרים האלה לשון של אכילה, אמר רחמנה, והשיעור זה כזית, ואם הוא אוכל פחות מכזית, לקה, אין כאן שם של אכילה, אז הוא לא עבר בכלל על איסור מהתורה. איתווי, מקשה רבי יוחנן לריש לקיש, אתה אומר שפחות מכשיעור זה לא אסור מהתורה? אדם אוכל למשל חלב, פחות מכזית, אין בזה איסור מהתורה? בוא תשמע ברייתא, התורה אומרת, כל חלב, חלב זה סוג שומן בבהמה שאסור באכילה. כל חלב, שור וכסב ועז, כל מיני סוגי בהמות. כדאי לשים לב שאין פה אפילו חיה אחת ברשימה, רק בהמות. שור, כבש, עז, כי חלב חיה מותר, רק חלב בהמה אסור. לא תאכלו. ובהמשך כתוב, מה העונש של אחד שאוכל כזית חלב? כי כל אוכל, לשון, שיעור של אכילה זה כזית, כי כל אוכל חלב מן הבהמה, אומרת התורה שם בהמשך, ונחרטה הנפש האוכלת מהמאה. אין לי אלא כזית חלב מן הבהמה, כל שישנו בעונש, שעל זה כתוב ונחרטה. על זה ישנו בהזהרה לא לאכול, מה שהפסוק קודם כותב, לא תאכלו. אבל קוי, שזה סוג בעל חי, ספק חיה, ספק בהמה, או חלב של בהמה, אבל פחות מכזית וחצי שיעור, שבאלה אין עונש קראת, הועיל ואינו בעונש, יכול אינו בהזהרה, אז גם אין איסור לאכול מזה. תלמוד לומר, בפסוק שמדבר על האיסור, כל חלב, שור וכסף ועז לא תאכלו, לא תאכלו. אז אם כן רואים מפה, שמדברים פה גם על פחות מכשיעור, שיש איסור לאכול. אומר רבי יוחנן לריש לקיש, התורה אומרת, פחות מכשיעור, אסור. איך אתה אומר שזה רק אסור מדרבנן? מתרץ ריש לקיש, זה רק מדרבנן. אבל יש פסוק. וקרא, זה לא דרשה, אלא אסמכת באלמה. אחרי שחכמים תקנו שפחות מכזית חלב זה אסור, הם עשו לזה רמז בפסוק. אז זה לא דרשה. ואני יכול גם להוכיח לך את זה, אומר ריש לקיש, תתפלא עליי, איך ייתכן שזה רק מדרבנן? אני אוכיח לך שזה רק מדרבנן. החינם ממסתברה. די סל כדתך דאורייתא, מה אתה רוצה להגיד? שמה שהברייתא כאן אומרת, תלמוד לומר כל חלב, זה הכוונה שהתורה אוסרת לאכול פחות מכשיעור? הרי היא אוסרת, אותה ברייתא מדברת על עוד משהו. קוי, גם על זה אתה בברייתא כותב שזה אסור, בגלל שכתוב כל חלב. מה, אתה רוצה להגיד שזה אסור מהתורה? הרי ספק הוא. הרי זה לנו זה ספק. מה כל הסיבה שקוי אין חיוב קראת על אכילת חלב שלו? כי זה ספק האם זה חיה או בהמה. מי מסתפק? אני מסתפק. חכמנו זיכרונם לברכה מסתפקים. אבל הקדוש ברוך הוא מסתפק. אצל הקדוש ברוך הוא אין ספקות. אז אם כן, אצל הקדוש ברוך הוא לא יכול להיות שהוא מרבה משהו בתורה בשביל ספק. יצטריך קרא להטויה ספקה? הרי הקדוש ברוך הוא יודע אם קוי הוא בהמה או שקוי הוא חיה. אז אם הוא בהמה, החלב שלו חייבים עליו קראת, ואם זה חיה, אז החלב שלו מותר. מה צריך לרבות קוי בתורה? אנחנו, שאנחנו מסתפקים, אנחנו מספק לא אוכלים קוי. אבל לא יכול להיות שתורה באה לרבות משהו, אפילו שהוא ספק, בכל זאת הוא רק אסור ואין עליו קראת. לא יכול להיות. אלא אם כן, רואים כל הדרשה פה, כל חלב, זה דרשה של איזשהו אסמכת שחכמים הסמיכו על הפסוק. אבל לא זה באמת הדרשה המפורשת מהפסוק. אז אותו דבר גם לגבי פחות מכשיעור. באמת, זה רק אסור מדרבנן. פחות מכזית חלב. וזה שכתוב כל חלב זה רק איזשהו רמז, אבל זה לא דרשה גמורה. אומרת הגמרא יכול להיות, אבל זה לא מוכרח. אם משום לא איריה, אם כל ההוכחה שלך, שהפסוק שאומר כל חלב, לרבות פחות מכשיעור ולרבות קוי, זה שאתה מביא פה קוי, שהוא ספק חיה, ספק בהמה ברשימה, זה מוכיח שהדרשה הזאת זה לא דרשה גמורה מהתורה. אם זאת הראיה, זה לא ראיה. כי יכול באמת להיות שהפסוק הזה זה דרשה גמורה. אז אתה שואל, למה באים פה לרבות קוי? בתור דרשה גמורה, הרי הקדוש ברוך הוא אצלו, הוא יודע אם זה חיה או בהמה. אז הוא לא צריך לרבות אותה במיוחד. התשובה היא, כסברי אותם תנאים בברייתא, קוי בריאה בפני עצמה היא. יש מסכת חולין דף פי דעה שסוברת, שקוי זה סוג של בעל חי שאין ספק אם הוא חיה או בהמה, אלא זה סוג בריאה בפני עצמה. וצריך פסוק לרבות, כי התורה אומרת שבהמה החלב שלה אסור, חיה החלב שלה מותר. קוי אומרת התורה, אם אדם אוכל מהחלב הוא לא יחייב קראת, אבל זה אסור. לא שיש פה איזה ספק, אין ספק, התורה באה ללמד אותך לגבי קוי שהחלב שלה אסור, וזה לא חייב קראת. דהי לא תימה אחי. אם לא תרצה לומר שהתנא כאן של הברייתא סובר, שכוי בריאה בפני עצמה, אלא תאמר שכוי זה ספק אם הוא חיה ספק או בהמה. אם כן, הדה אמר רב אידי ברבין, הוא אומר שמה שכתוב, אף כל לעניין איסור אכילת דם, להטויי איסור אכילת דם של קוי. אם קוי ספקה הוא, אם הבעל חי קוי הוא ספק אם הוא חיה או בהמה, יצטריך קרא לריבויי ספקה, התורה צריכה לרבות שאסור לאכול דם של קוי שזה ספק אם הוא חיה, ספק אם הוא בהמה, מה זה משנה לי אם זה חיה או בהמה? גם אם התורה צריכה לרבות ספקות, גם דבר שהוא ספק. אבל פה מה הספק שלי על הקוי, אם הוא חיה או בהמה? בין אם הוא חיה, בין אם הוא בהמה, אדם שלא אסור. אז למה צריכים ריבוי? אתה רואה מפה שקוי זה בריאה בפני עצמה לפי הטענה הזה, ולכן צריך לרבות שהדם של הבריאה המיוחדת הזאת גם כן אסור, כי על הבריאה הזאת לא נאמר דרשה מפורשת, לא נאמר עליו אם הוא בהמה או חיה. אנחנו יודעים שאסור לאכול דם של בהמה, ואסור לאכול דם של חיה. קוי זה משהו שלישי. מי יאמר לנו האם גם הדם שלו אסור? בשביל זה כתוב, אף כל לרבות דם של קוי. אלא בריאה שני, זה בריאה בפני עצמה, ולכן זה שונה שצריכים לרבות אותו, שגם הדם שלו אסור. החינמי, אותו דבר לגבי חלב, אפשר לומר שקוי, לפי הדעה של התנא של הברייתא, בריאה שני. אז אם כן, לא חייבים לבאר, שהברייתא כאן אומרת שמה שאומרים שמרבים כל חלב, זה אומר שזה לא דרשה גמורה. יכול להיות שזה כן דרשה גמורה, ובאים לרבות קוי ובאים לרבות פחות מכשיעור מהתורה, כמו דבר של רבי יוחנן. אז תשאל אם כן, אבל צריך לרבות קוי. הרי לקדוש ברוך הוא אין ספק לעניין קוי אם הוא חיה או בהמה. התשובה היא, כן, זה באמת לא ספק. רק מה? רק שהוא, מכיוון שהוא לא חיה ולא בהמה, צריך פסוק שירבה האם החלב שלו אסור, או שהחלב שלו מותר, והפסוק בא לומר שהחלב שלו אסור. אז אם כן, אין פה ראיה לא לרבי יוחנן ולא לריש לקיש, ופה גם קושייה לאף אחד מהם, כי כל אחד יכול לבאר את הברייתא הזאת כמו דעתו. כאן אנחנו עוברים לפירוט של העינוי שהתורה אומרת שצריך לתענות ביום הכיפורים. תנו רבנן, הפסוק אומר, תענו את נפשותיכם ביום הכיפורים. איך התורה רוצה שאדם יתענה? יכול, ישב בחמה. כל היום ישב בשמש. או בצינה. ישב בקור. כדי שיצטער. זה גם כן נקרא תענו. תלמוד לומר באותו פסוק, וכל מלאכה לא תעשו. יש פה השוואה בין העינוי לבין המלאכה. מה מלאכה? אומרים לך, לא תעשו. שב ואל תעשה. אף עינוי נפש, מה שכוונה תענו, הכוונה שב ואל תעשה. אל תאכל ואל תשתה. לא אומרים לך, לך תשב בשמש, לך תלך למקום צינה. שואלת הגמרא, אבל אולי בכל זאת העינוי בשב ואל תעשה, זה להיות בשמש ולהיות בצינה. הכוונה היא שאדם בערב יום הכיפורים ילך למקום של שמש, שהוא יודע שביום כיפורים ביום יש שם שמש חזקה, או למקום שיש שם צינה חזקה, וככה יישב שם כל היום הכיפורים. והם האחד דעתיו בשימשה וחיים לי, אם אדם יושב בשמש וחם לו, או שהוא לא חייב להיות דווקא שהוא הגיע בערב יום הכיפורים. אם האדם מצא את עצמו ביום הכיפורים במקום של שמש, חייב להישאר שם כל היום הכיפורים. אולי? לא נעמה ליקום טוב בטולה, יהיה אסור, לא נוכל להגיד לו, יהיה אסור לומר לו, לך תשב בצל. וכן, אם יטיב בטולה, אם אדם יושב בצל וקר לו, וקריר לי, לא נעים עלי, יעשו לנו לומר לו, קום טוב בשימשה, לך תשב במקום קצת יותר חם, שלא יהיה לך כל כך קר. דום ידי מלאכה. אז זהו, אז אם כן, גם זה יהיה האיסור, כן? עדיין בשאלה. אולי נאמר שתענו את נפשותיכם, זה בשב ואל תעשה, כמו מלאכה, והכוונה היא, שאם הוא יושב במקום של חום, או במקום של קור, אסור לו לשדרג את עצמו, ולשפר לעצמו את את המזג אוויר, ללכת למקום שיהיה לו מזג אוויר יותר נעים. תרץ את הגמרא גם כאן, דום יד המלאכה, מכיוון שתורה הסמיכה את העינוי לאיסור עשיית מלאכה, צריך להשוות ביניהם. מה מלאכה? לא חילקת בה. אף פעם אסור לעשות מלאכה, אין שום הבדל בין המקרים. אף עינוי לא תחלוק בו. כמו שבמלאכה אין דבר כזה מקרה מסוים שאומרים לך עכשיו תעשה מעשה, ועכשיו אומרים לך אל תעשה מעשה. אל תעשה מלאכה זה תמיד אל תעשה. אותו דבר גם לגבי עינוי, מדברים פה על כזה סוג עינוי שאפשר להגיד לך באופן קבוע תמיד. אל תאכל ותשתה. לעומת זאת לעניין העינוי של להיות בשמש, פעם אחת אומרים לך לך לשמש, פעם אחת אומרים לך לך מהשמש, פעם זה אל תעשה כלום, פעם זה לך תעשה משהו. אז לכן זה סוג של עינוי שאין לו הגדרה מוגדרת של שב ואל תעשה תמיד. כי לפעמים זה שב ואל תעשה באמת, זה בן אדם יושב בשמש, אומרים להישאר בשמש, לפעמים אבל זה כן תעשה, לפעמים אומרים לו, כשאתה לא יושב בשמש, לך תשב בשמש. אז לכן זה סוג של עינוי כזה שהוא לא תמיד אותו דבר, אז הוא לא דומה למלאכה, כי מלאכה תמיד, כשאומרים לך אל תעשה מלאכה, הכוונה שב ואל תעשה. אז לכן צריך לחפש כזה סוג עינוי, שזה תמיד שב ואל תעשה, וזה אכילה ושתייה. אומרים לך, אל תאכל ואל תשתה. זה ברייתא אחת, וההסבר של הגמרא. עכשיו הגמרא מביאה עוד ברייתא. תניא אידך. הפסוק אומר, תענו את נפשותיכם. גם הברייתא הזאת דנה בזה. יכול, מה זה נקרא תענו את נפשותיכם? ישב בחמה או ובצינה, בחום או בקור, ויצטער. תלמוד לומר, בסמוך וכל מלאכה לא תעשו. יש השוואה בין מלאכה לבין עינוי. מה מלאכה? כאן הברייתא אומרת, דבר שחייבים עליו קרת במקום אחר. אדם שעושה מלאכה בשבת. במזיד, בלי עדים והתראה, לא יתרו בו. אם עדים והתראה, הוא חייב סקילה, אבל אם לא היה עדים ולא יתרו בו, הוא חייב קרת. אף עינוי נפש, מדובר פה בעינוי, שהוא מייסה את אותו דבר, חייבים עליו קרת במקום אחר. ואיזה זה? איפה מצאנו סוג של עינוי, שחייבים עליו קרת משל עושה אותו במקום אחר? זה עינוי מאכילה. איפה מצאנו שאדם אסור לו לאכול? מצאנו דבר כזה, למשל איסור אכילת פיגול, קורבן שהוא פיגול, איך קורבן יהיה פיגול? שבשעת הקרבת הקורבן, שחיטה, קבלת אדם, הולכתו אל המזבח, זריקתו על גבי המזבח, המחשבה הייתה, הכוונה הייתה, שזה יהיה על מנת שהבשר או הדם של הקורבן יאכל אחרי הזמן שהתורה הקציבה לאכילתו, כיוון שזאת הייתה הכוונה, זה הופך את הקורבן לפיגול. יש חיוב קרת מי שאוכל כזית מהבשר הזה. וכן נותר. כמו שאמרנו, הרי כל קורבן יש זמן שהתורה הקציבה לאכילתו. אם הבשר נשאר אחרי הזמן שהתורה הקציבה, מי שאוכל כזית מהבשר הזה, חייב קרת על איסור אכילת נותר. אז רואים שיש חיוב קרת על אדם שאוכל במקום שאסור לו לאכול. אומרת הגמרא, מי אמר אבל? איסור אכילה של כל דבר. אולי רק ביום הכיפורים יהיה אסור לאכול פיגול ונותר. אבי, פיגול ונותר שאין בקרת. ולא אבי את הטבל. אולי נאמר שאין חיוב קרת על אדם שאוכל טבל. טבל זה הכוונה פירות או כל יבול שלא הפרישו ממנו תרומות ומעשרות. שאינו בקרת. זה רק חיוב מיטה בידי שמיים. אז מי אמר שאם אדם אכל טבל ביום הכיפורים יהיה חייב קרת? תלמוד לומר, בעשור לחודש, תענו את נפשותיכם. בפסוק נוסף כותב, ועיניתם את נפשותיכם. למה כתוב פעמיים לשון עינוי? ריבה גם אכילת טבל, לא רק פיגול ונותר. אומרת הגמרא בסדר, אז אסור לאכול פיגול, נותר וטבל. אבי הטבל שהוא במיטה. מיטה בידי שמיים, אדם שאוכל פירות, מאוד חמור, אדם אוכל פירות או ירקות יבול. כמובן מדובר פה על כאלה שחייבים במעשרות מהתורה. אז זה לא כל דבר, אבל אלה שחייבים בתרומות ומעשרות מהתורה, תגן, תירוש יצר, אם אדם אוכל מהם בלי הפרשת תרומות ומעשרות, חייב מיטה בידי שמיים. אז אדם, אם אדם יאכל מהטבל הזה ביום הכיפורים, כזה תהיה חייב קרת, ולא אביא את הנבלה, שזה רק מצוות לא תעשה שחייבים עליה מלכות, אם אדם אוכל בשר של בעל חי שלא מת על ידי שחיטה כשרה. אם אדם יאכל מזה כזית, ביום הכיפורים, אולי נאמר שהוא לא יהיה חייב קרת, שהרי אינו במיטה, תלמוד לומר, תענו ועיניתם את נפשותיכם, ריבה גם, זאת אומרת, הריבוי הזה מרבה לא רק את הטבל, אלא הוא מרבה גם נבלה. אביא את הנבלה שהוא בלב, שאדם שאוכל בשר, כזית בשר של נבלה, הוא עובר על מצוות לא תאכלו כל נבלה, מצוות לא תעשה, חייב על זה מלכות, ולא אביא חולין, את החולין סתם, אוכל, שאינה בלב, תלמוד לומר, תענו וניתם תפשותיכם ריבה. בקיצור, זה ריבוי שבא לרבות כל סוגי האוכל. אבי החולין שאין, אינם בקום אכול. כל השנה אדם לא מחויב לאכול חולין. אז אולי בשביל זה, ביום הכיפורים, יש איסור לאכול את זה, ומי שאוכל יהיה חייב קראת. ולא אבי את התרומה, שהיא בקום אכול, כי כהן יש מצווה שיוכל תרומה. אז אולי נאמר שביום הכיפורים, התורה תאפשר לכהנים לאכול תרומה. והגמרת אותו ריבוי, תלמוד לומר, תענו והניתם תפשותיכם ריבה, גם אכילת תרומה לכהן אסורה ביום הכיפורים. אביא את התרומה, שנכון שיש מצווה לאכול, אבל אין איסור אם לא אכלו תרומה, שאינה בבל תותירו, ולא אביא את הקודשים, שאין בבל תותירו, יש חיוב, יש איסור, אסור להותיר מבשר קודשים, ואם יש לו בשר של קודשים, שאם הוא לא יאכל את זה ביום הכיפורים, זה יבוא לידי נותר, אולי נתיר לו לאכול את הקודשים האלה ביום הכיפורים. תאמו לומר את אותו ריבוי, תענו וניתם תפשותיכם ריבה, גם אכילת קודשים. בכל אופן, רואים מהריבוי הזה, כל סוגי אוכל ושתייה אסור לאכול ביום הכיפורים, ואם אדם אוכל מהם, שיעור של ככותבת, יהיה חייב קראת. אבל כל היסוד של הדרשה בברייתא הזאת, שתענו את נפשותיכם, הכוונה, איסור אכילה ושתייה, מתבסס שהסמיכו בין העינוי ביום הכיפורים לבין איסור עשיית מלאכה. כמו שאיסור עשיית מלאכה מצינו במקום אחר שיש חיוב קראת לגבי אדם שעושה מלאכה בשבת, במזיד, ככה גם מה שכתוב כאן, תענו את נפשותיכם, מדובר פה על כזה סוג עינוי שיש מקרה שחייבים עליו קראת במקום אחר, שזה איסור אכילה שחייבים עליו קראת בפיגול ונותר. ואם נפשך לומר, אם תמצא איזושהי דחייה, שזה לא חייב להיות שמדברים פה על אכילה, תמצא משהו אחר שחייבים עליו קראת גם כן, אז אני אביא לך מקור שני. הרי הוא אומר, הרי יש כאן שני פסוקים. התורה כותבת ככה. והייתה לכם לחוקת עולם. זה דבר שישאר איתכם לנצח, המצווה שעכשיו אני הולכת לצוות אתכם. בחודש השביעי, הרי חודש ניסן הוא ראשון לחודשי השנה. אז אחרי ניסן יש יר, סיוון, תמוז, אב, אלול, תשרי. תשרי זה החודש השביעי. י' ב' תשרי, בעשור לחודש, שזה יום הכיפורים, תענו את נפשותיכם, לא ברור פה איזה עינוי, וכל מלאכה לא תעשו. האזרח והגר הגר בתוככם, ואדם שיעבור על האיסור הזה, והנפש, וכל הנפש, אשר תעשה כל מלאכה בעצם היום הזה, חייבים קראת. היה אפשר לכתוב, ונחרטה הנפשיים מהמאה. לא, מה כתוב כאן? ועבדתי את הנפש ההיא מקרב עמה. הרי הוא אומר, ועבדתי את הנפש ההיא. למה? למה אתה כותב בלשון כזאת? כדי ללמד אותנו שהעונש בא על סוג של עבירה שהיא עבדת נפש. עינוי שהוא עבדת נפש. ואיזה זה? זה מניעה מאכילה ושתייה. שלדי זה מתמעט חלבו ודמו של האדם. זה העינוי שהתורה אומרת להתענות ביום הכיפורים, שאדם ימעט קצת מחלבו ודמו בשביל שתהיה לו כפרה ביום הכיפורים. אבל עינויים אחרים, כמו לשבת בחום, לשבת בקור, באמת סובל מזה האדם, אבל זה לא מחסיר מחלבו ודמו. בסדר, אז יש פה עוד מקור. שואלת הגמרא, אבל מה היה הבעיה במקור הראשון? מה הביאים נפשך לומר? איזה עוד דבר אתה יכול לומר שחייבים, סוג של עינוי שחייבים עליו קראת במקום אחר? שאתה אומר ש... היית חושב שזה העינוי שהתורה מתכוונת ביום הכיפורים, חוץ מאכילה. תרץ את הגמרא וכי תימא, כן, יש עוד סוג של עינוי שחייבים עליו קראת במקום אחר. בעריות כמשתאה יקרא. הרי אם אדם מתחתן עם כאלה שאסורות עליו, חייב קראת. אז אם כן, אולי העינוי של... כאן זה הכוונה, תשמיש. שבמקום אחר יש מקרים שחייבים קראת. ואם אדם לא יימנע ולא יענה את עצמו בזה, שבמקום אחר חייב קראת, אז פה גם כן יהיה חייב קראת ביום הכיפורים. בשביל זה, זה לא ממש ראיה ברורה. זה שהסמיכו בין איסור עשיית מלאכה לתענו, שהכוונה, כמו שאיסור עשיית מלאכה בשבת חייבים עליו כרת, אז גם טענו הכוונה האכילה שבנותר בפיגול חייבים עליו כרת. כי יכול להיות שזה לא הכוונה לאכילה, יכול להיות שזה הכוונה לתשמיש, וחייבים עליו כרת במקום אחר, זה בעריות. לכן צריך את הדרשה השנייה. הרי הוא אומר, ועבדתי הנפש, שזה סוג של לשון שהתורה משנה, בדרך כלל כתוב ונחרטה. למה כתוב עבדתי את הנפש? כי זה בא ללמד שהעינוי שנאמר בתחילת הפסוק, זה עינוי שיש בעבדת נפש, ואיזה זה אכילה ושתייה. דבר רבי ישמעאל תנא, מאיפה אנחנו יודעים שהעינוי ביום הכיפורים זה איסור אכילה? נאמר כאן ביום הכיפורים לשון עינוי, ונאמר להלן, לעניין, כשעם ישראלי במדבר כתוב, לשון עינוי, ויענך וירעיבך. מה להלן עינוי רעבון, אף כאן עינוי רעבון. העינוי היה שהם יהיו רעבים. שואלת הגמרא, מי אמר שעינוי זה הכוונה של לא לאכול? תדרוש שזה הכוונה תשמיש. ונעלף ממה שלבן אמר ליעקב אבינו, אם תענה את בנותיי, שזה גם לשון עינוי. זה הכוונה מניעה מתשמיש. אז רואים שגם זה לקרא עינוי. עונה הגמרא, דנין עינוי דרבים מעינוי דרבים. הרי כל עם ישראל הרבים צריכים להתענות ביום הכיפורים. אז אתה דורש את זה מהפסוק שנאמר במדבר שכל עם ישראל, הקדוש ברוך הוא ויענך וירעיבך. ואין דנין עינוי דרבים ביום הכיפורים, מעינוי דיחיד של יעקב ולבן. שואלת הגמרא, אתה רוצה ללמוד מעינוי דרבים? ונעלף מעינוי דמצרים, שזה גם היה עינוי כולל לרבים, וזה היה גם מניעה מתשמיש. נכתיב, ויער את עוניינו, ואמרין על מה הכוונה עוניינו, זו פרישות דרך ארץ. אז אם כן, יכול להיות שזה הכוונה העינוי. אלא באמת יש סיבה אחרת, למה אנחנו לא דורשים שעינוי כאן הכוונה מניעה מתשמיש. דנין עינוי בידי שמיים. ביום הכיפורים התורה מצווה אותנו בידי שמיים להתענות. מעינוי בידי שמיים, ויענך וירעיבך. אבל לעומת זאת, אם תגיד שהכוונה פה עינוי של מצרים, שכתוב שם ויער את עוניינו, או עינוי של יעקב אבינו שלבן אומר לו אם תענה את בנותיי, שזה הכוונה מניעות, מניעה מתשמיש, זה לא דומה, כי זה הכוונה עינוי בידי אדם. המצרים עינו, או שלבן אומר ליעקב, אתה אל תענה. זה עינוי של בידי אדם. אז אם כן, לא זה הכוונה בתורה, תענו את נפשותיכם, סוג עינוי כזה שמצאנו במקום אחר, שבני האדם עשו את העינוי הזה. אלא תענו את נפשותיכם, הכוונה סוג עינוי כזה שמצאנו בתורה, שבידי שמיים היה את העינוי הזה לעם ישראל. ויענך וירעיבך, את אותו עינוי של ויענך וירעיבך שהיה במדבר, את אותו עינוי הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה תענו את נפשותיכם ביום הכיפורים. רואים מכאן שכמו שהקדוש ברוך הוא כשהיינו במדבר אומר, זכרתי לחסד נעורייך, לכתך אחריי במדבר, שם היה עינוי של ויענך וירעיבך, מחמת איזושהי סיבה, העינוי הזה גורם שאנחנו נהיה חביבים בעיני הקדוש ברוך הוא, כשאנחנו עושים את זה מתי שאנחנו מצטווים לעשות את זה, ולכן הקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה את זה גם כן ביום הכיפורים, כדי שנגיע גם כן לאיזושהי קרבת השם באותו יום קדוש ביום יום הכיפורים. ועד כאן דף ע' ד'.